תנו רבנן, מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבן: מפני החשד, מפני המפולת ומפני המזיקים. חשד, שלא אמרו שיהיה לו שם אישה שמחכה לו, מפולת אם זה רעוע, ומזיקים כי יש עדים. הגמרא אומרת שזה נפקמינות, נפקמינות מה הטעם של הדין הזה. קראו לי דבר חמים ז"ל, אמרתי לתם עוד כוונה שנייה במאמר זה, שרומז גם על איחור הגלות. אף על פי שבידו יתברך לשוב את שבותינו ולקבצנו ולשכון כבוד בתוכנו, יש שלושה דברים שמעכבים את השראת השכינה יתברך בנו עד שיתגלו אלו החסרונות. נודע שישראל לא יודע עבודתם. אנחנו בונים פלטרים של מעלה, כל העבודה הרוחנית שלנו היא כדי להשפיע, לבנות את בית המקדש של מעלה. הקדוש ברוך הוא נשבע שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שייכנס בירושלים של מטה. אבל כל זמן שעדיין לא נתהרנו לגמרי בגלות לתקן את כל הפגמים, כדי שהבניין שאנחנו בונים יהיה ערוך ומתוקן, כל זמן שעדיין רבו הבקיעים ולא נתארו המידות והמעשים כראוי, הדבר נקרא כאין חורבה. זאת אומרת, המציאות עדיין יש פה למטה. המציאות עדיין נקראת חורבן. זאת אומרת שעדיין נחרב מה חרב. הכלל, כלל ישראל עדיין, כשהוא בגלות, הוא עדיין במצב של חורבן. זאת אומרת, הוא עוד לא תוקן לגמרי, עוד לא נטהר, ובמתנו הרבים. וכבר מצאנו, אומר הרב, שכלל ישראל נמשל לבית. כבר דימו הכתובים כלל ישראל לבית, בית יעקב, בית ישראל. אז אפשר לומר שהחורבה, מה זה חורבה? זה בעצם עם ישראל בגלות. עם ישראל זה בית חרב. זה המצב של הגלות נמשך, והקדוש ברוך הוא לא נכנס. זאת אומרת שהשכינה מתעכבת מלשרות, כי המצב עדיין חרב. כל עוד יש חורבה פה, כל עוד עם ישראל, כלל ישראל, עדיין יש בו סדקים ובקיעים, אז השכינה לא יכולה עדיין לשרות במלואה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להחזיר את שכינתו לגמרי לציון. אי אפשר שתהיה השראת שמו יתברך על ישראל כל זמן שלא הושלם התיקון. מה הם שלושת הדברים העיקריים שכלל ישראל צריך לתקן כדי שהמצב יהיה כזה שכבר זה לא חורבה, זה כבר בית, והקדוש ברוך הוא כבר יכול להיכנס לתוכו? שלושה דברים. אחד, שלא יאמרו אומות העולם שרואים את מעשי ישראל שאינם מגונים ויראה גדולתם, ויש חס ושלום מסור פנים בדבר. אם אנחנו נזכה לגאולה גדולה ולהשראת שכינה לפני שאנחנו מתוקנים, אז המסר כלפי האנושות היא שהקדוש ברוך הוא נוהג איפה ואיפה כלפי אומות העולם, הוא מדקדק, וכלפי עם ישראל, למרות שהם לא מקפידים על כל מיני דברים ויש עדיין בעיות וקלקולים, הקדוש ברוך הוא משרה שכינה בכל זאת. כשגלו בני יהודה היה גם קידוש השם, כי אמרו אפיל אפי לבני בית אלו נסיף. כגמרא אומרת, המדרש אומר, שכשהקדוש ברוך הוא הגלה את בני ישראל, אז היה בזה קידוש השם, כי אמרו, אתם רואים, הקדוש ברוך הוא דיין דין אמת, אפילו לבני ביתו הוא לא נושא פנים, זאת הוא לא מוותר. איך אתה רואה שמלך הוא מלך רציני? שהוא שומר על החוק גם כשזה נוגע לבן שלו. הוא לא עושה טוב, לגבי הבן שלו הוא עושה מעגל פינות. אז זה סימן שהוא מלך ישר, אמיתי. אז יש בזה חילול השם. אבל אם ישראל יהיו ישלימו את מעשיהם, אז יש קידוש השם. להפך, כשרואים שבאמת מי שמתקדם מבחינה רוחנית, מי שצדיק וישר זוכה לברכת שמיים, אז זה נראה הוגן וצודק, ויש בזה, רואים שהנהגת הקדוש ברוך הוא טובה, העמים רואים גדולתם, הכל מכירים שהשם יתברך זומל טוב, לא עושה טוב. אז זה דבר ראשון, כן? הדבר ראשון זה מצד ההנהגה האלוקית את העולם. ההנהגה היא כזאת שהקדוש ברוך הוא לא מתקדם יותר מדי צעדים קדימה, כדי שלא יהיה חוסר פרופורציה בין המצב בפועל של עם ישראל לבין השרת השכינה. ועוד חוץ מזה, השם יתברך רוצה שתהיה גאולה עתידה, גאולה שלמה שאין אחריה שיעבוד. שזה הרבה מקורות. פעם מישהו כתב מאמר, הוא אסף את כל המקורות בחז"ל, בראשונים והאחרונים, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה חורבן שלישי. לא רוצה, זה כלל. כשהוקמה המדינה, אז הרב הרצוג ככה אמר, לא יהיה חורבן שלישי. אבל יש לזה המון מקורות. הקב"ה רוצה כשהגאולה תבוא, אז שהיא תבוא אחת ולתמיד. אם הקב"ה יגאל אותנו שאנחנו לא מתוקנים, אז יש ספק, אולי לא תהיה ברירה ויצטרכו עוד פעם להגלות אותנו. הקב"ה לא רוצה חורבן שלישי, יש החלטה כזאת. אז צריך להמתין שיעמוד הכל על בסיס נכון, לא לקחת סיכונים, שבטוח הגאולה האחרונה תהיה גאולה ודאית, שלא יתקלקל לך ושלום. וזה אפשר כי אם על ידי תיקון גדול, צריך בזה מירוק הגלות ותשובה אמיתית. וזו סיבה שנייה. סיבה שלישית, ועוד, כל זמן שנמצאים רשעים בישראל שלא נבררו והם אינם רואים לעולם מאור השם יתברך, אז אי אפשר שתהיה גאולה. הם לא מגיע להם לקבל שכינה, אז צריך לדחות את הנידחים ולצרף את הורים לצירוף.
מה? אבל תמיד יהיו רשעים בישראל.
לא, בסרט השם לא.
צדיקים בינוניים ורשעים.
לא, אנחנו עושים שלא יהיו.
אבל זה טבע האנושות.
יש רשעים שהכוונה הם פחות צדיקים מהצדיקים. אתה מבין?
יחסית, זה רשב רשע?
אבל זה לא רשע רשע. יחסית, לכזה צדיק, אז הוא נחשב רשע, אתה מבין? אבל אנחנו רשעים ממש, אנשים שהם ממש רשעים, לא יהיו. יהיו מדרגות, אבל רשעים ממש אנחנו
לא... זה כבר ממש לעולם הזה.
טוב. המהר"ל אומר שימות המשיח זה רגל וחצי עולם הבא. זה חצי, כך הוא כותב, שזה כמעט עולם הבא. אנחנו אומרים, רחמנו יזקן לימות המשיח, הולכי העולם הבא. זאת אומרת, ימות המשיח, כך אומר המהר"ל, זה התרגלות לקראת עולם, מאוד מאוד קרוב.
מה עם כל
ההורי
חז"ל
שיכול
לעבור
גאולה
גם כולם חייבים?
דור שכולו חייב. כן.
זה
כמו
היום רשע?
כן. זאת אומרת שבדור שכולו חייב, ככה רואים בכמה מקורות, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא יעשה מה, יגלגל להם גלגולי תשובה. מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמת. זאת אומרת, יכול להיות שהדור הוא חייב, אבל הקדוש ברוך הוא מאיץ תהליכי תשובה מאוד מהירים כדי שיהיה אפשר להביא את הגאולה. אבל אי אפשר להביא גאולה ממש בלי תשובה, אלא שיכול להיות שהתשובה היא לא מתחילה מאיתנו, אלא היא באה על ידי מהלכים אלוקיים. כאילו בחירית, אבל כמעט לא בחירית, כי כאילו אין ברירה. הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו לקיר ואין לנו ברירה, צריך לחזור בתשובה. אבל אז זה נקרא בדור שכולו חייב. זאת אומרת, גם אם הדור מצידו חייב, הקדוש ברוך הוא יוצר תשובה בכל הכוח. אבל ממש אם אין תשובה, אז אי אפשר, איך השכינה תשרה? ככה מופיע בכמה מקורות. כמו שכתוב, והסיר הכל בדילה, איך הקדוש ברוך הוא יזכך אותנו. כנגד זה רמזו כאן שלושה דברים. אין נכנסים לחורבה. מה זה נכנסים לחורבה? הקדוש ברוך הוא לא משרה שכינה בתוך החורבה. מה זה החורבה? ישראל. ישראל לא מתקבצים למקומם, כי יש עדיין בקיעים, לא נתקנו בקיעים. א' פני חשד. מה זה חשד? זה חילול השם. יגידו, יתחילו לרנן אומות העולם, עשות פנים בדבר. שתיים, מפני פפולת. אנחנו רוצים שזה יתמוטט עוד פעם, שלא יגרמו אבונות, להחזיר עוד פעם, שתחזור נפילה חלילה, לכן צריך צירוף, שיהיה דבר מתקיים לעד. דבר שלישי זה המזיקים. מי זה המזיקים? זה רשעים שלא רואים לראות גאולת השם יתברך שידחו. אמר רבי זרקה, אמר רבי עמי, אמר רבי שובל לוי, אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. אמר רבי אבא ברקנה, לא אמרן אלא בדברי תורה. אבל מי לדעלמא ליתנדה ואיכא דאמרה, אמר רבי אבא ברקנה, לא אמרן אלא אפילו בדברי תורה, וכל שכן מילי דאלמא. יש פה הדרכות שקשורות להספדים. מה מותר להגיד בהספד? אם דווקא דברים, דברי תורה שקשורים למת, או גם דברים אחרים. נראה טעם המחלוקת תלוי באיכות נתינת טעם הכבוד של המתים שנתחבו. מצאנו דבר כזה שצריך לכבד את המת. יש המון הלכות שקשורות לכבוד המת. מה, בשביל מה? למה צריך לכבד את המת? חוץ מזה שהגמרא בסנהדרין הסתפקה על כמה פרטים בהלוויה וכל מיני דברים, האם זה יקרה דרכה או יקרה דשחווה, האם כל סידורי ההלוויה זה בשביל לכבד את המת או לכבד את המשפחה של המת, מה העיקר? זה ספק במסכת סנהדרין. עוד יש לי ספק, ספק נוסף, גם כשאתה אומר שאני רוצה לכבד את המת מצד עצמו, את מה אתה מכבד? מטעם אתה מכבד את הגוף, כי הגוף שימש לנפש משכלת. הגוף היה בכל זאת כלי תשמיש ששימש לעניינים רוחניים, כמו למשל אם יש ארון. פעם בגבעה היה לנו שאלה להלך, היה לנו ארון קטן, ארון של ספר תורה, ארון קודש, והביאו ארון אחר, בית כנסת שלא צריך יותר את הארון שלו, הביאו ארון אחר, והייתה שאלה מה אפשר לעשות עם הארון הזה, והתברר שאין מה לעשות איתו. שאלו אותי אותו, עיינתי בהלכה, ראיתי שאין מה לעשות, רק ברגע שהוא שימש לספר תורה אז אי אפשר להוריד אותו כבר לשום דבר אחר, אי אפשר לשים בו סתם ספרי קודש, כי לכאורה זה גוף, כן, אבל זה גוף ששימש לקודש, אז הוא יש עליו שם כבר שצריך לכבד אותו, אתה לא יכול אפילו לשים בו ספרי קודש, אי אפשר, זה כבר ירדה מכבודו. אז או שאתה שם אותו שם בו ספר תורה, או שאתה שם אותו בגניזה, ככה ארון שלם צריך לשים אותו בגניזה, אז לא עושה אותו שום דבר. אותו דבר גם הגוף של האדם, בתוך הגוף יש נשמה, נשמה זה ספר תורה, נשמה זה ממש ספר תורה. כתוב בגמרא בשבת שכשנשמה של יהודי יוצאת צריך לקרוע, אם מישהו רואה, אם יש חס ושלום רואה בן אדם נפטר, אז צריך לקרוע כמו על ספר תורה, כך אומרת הגמרא. את נשמה של יהודי זה ספר תורה ממש, זה אפילו יותר מספר תורה לכאורה, ויותר קדוש אפילו מספר תורה, אפשר להוכיח את זה. אם חס ושלום יש שריפה בבית כנסת, יש לך אופציה להציל או את הספר תורה או איזה שייגת שנמצא שם, איזה יהודי שלא שומר תורה ומצוות. מי מצילים, את הספר תורה או את היהודי? יהודי מצילים, נכון? שיטה. אז תורה שנשמה של יהודי היא יותר מספר תורה, ככה רואים. אז קל וחומר שצריך לכבד את הארון, את הגוף ששחב את הספר תורה זה כל כך הרבה שנים, זה סברה אחת. או שבכלל לא, אנחנו לא מתעסקים בגוף, כל מה שאנחנו מכבדים זה רק את הנשמה, קראו לה קירוב לחדור לכבוד הנפש. או מטעם העתיד, אולי סברה אחרת, הגוף לא רק מצד העבר נכון לכבד אותו, אולי נכון לכבד את הגוף גם מצד העתיד, רק תחיית אחת תחיית המתים בעזרת השם, למרות שהגוף בעולם הזה בזמן הזה הוא חומר רחוש שאינו ראוי לכבוד, אבל את התחייה יזדקך, אנחנו מאמינים בתחיית המתים. תחיית המתים זאת אומרת שהגוף יעבור שינוי משמעותי, הוא יהיה גוף כזה שיכול להיות שייך לעולם הנשמה בצורה מלאה, וירקו נפלא מצד עצמו כמובן בדברי קמאי ז"ל, דברי הראשונים, וכמו שכתבתי הרב בעצמו כמה פעמים בדרושים. יש פה ארבע ספקות, האם זה יקרא דשח ועוד ודחיי, ואם זה יקרא דשח שח ואין זה מצד הנשמה או מצד הגוף, ואם זה מצד הגוף האם זה מצד העבר או מצד העתיד. ארבע ספקות. נפקא מינה, מהי נפקא מינה? שאם זה מצד העתיד מעניין התחייה, ראוי לדעת כי כוח התחייה תלוי בכוח התורה. דבר חז"ל על הפסוק טל אורות עליך, שטל התורה הוא מה שמחיה. טל אורות עליך, כל מקום שיש בו טל תורה או הדבקות לתורה, זה מה שמחיה את האדם. אז אם כן צריך להדגיש שמה באמת מחיה את האדם, מה היסוד תחיית המתים, זה התורה. אז ראוי שיוכר שזה טעם הכבוד. אז על כן ראוי לחשות רק מדברי תורה, להראות בזה כבודו באותו דבר שממנו יבוא שלמותו עתיד, שכבר רוכן אליו יותר מן החיים אשר אימה חיים עדנה. לכאורה אם אני רוצה להדגיש את תחיית המתים, האדם פה נמצא, אנחנו נמצאים בהספד, רוצים להדגיש את תחיית המתים, איך מדגישים תחיית המתים? אני מספר על התורה של אותו בן אדם, כמה הוא למד תורה, כמה הוא כל מיני דברי תורה בשמו, אז מה אני מספר? שיש לו תורה, אז יהיה לו תחיית המתים. אבל אם אני אספר תורה של אנשים אחרים זה לא יעזור לו, ודאי אם אני אספר סתם כל מיני דברים שהם לא התורה שלו אז זה גם לא מדגיש את חיית המתים, אז לכאורה זה לא בונה את הכבוד. איקה דאמרי, מי שחולק סובר, דיקר טעם הכבוד מפני העבר, מה שהיה עד עכשיו, שהוא היה שימור שלו נפש המשכלת בעולם הזה. אז זה לא דווקא מצד הדברי תורה, אלא הוא היה פה גוף שתרם לנשמה. איך הוא תרם לנשמה? בכל מיני דברים. הוא עשה מעשים טובים, הוא התנהג יפה, הוא אמר תודה למוכר במקולת, הוא אמר שלום לשכנים, כל מיני מלדלמה, לא דווקא דברי תורה, כל מיני עניינים שמעידים על כך שהיה פה גוף טוב, גוף ראוי, יש במחנה לשלמות, הוא הולך בדרך השם, מקיים בכל דרך הדהו, כל מיני דברים, כל גופי תורה תלויים בה. וכיוון שראוי לחשות מדברי תורה מטעם הורה של העתיד, כי עדיין לא בא לידו, כל וחומר הוא לרע של כבוד העבר, ששאר גם בכל מילה דאלמה, אשר באמת כבוד התחייה, אף על פי שיקרה טל בדברי תורה, מכל מקום מסובבת עם מכל פועל אדם, בדרך ישרה, אולי אפשר להגיד עוד יותר מזה, שתחיית המתים גם היא קשורה בסוף לכל המצוות שעשינו, לגוף של העבר, יסוד הכל מסי המצוות, ובוודאי שכלול בזה תורה, כי כל אומר איני תורה גם תורה אין לו, ובוודאי שבתוך המצוות יש בחינת תורה. לכן ראוי להודיע ולהראות שהכבוד הוא לא רק מצד התורה, אלא גם מצד ההתנהגות, מצד מצבו בעולם הזה גם כן. זאת אומרת שיש פה כמה בחינות לומר שכשאנחנו מספידים, יש צד בהספד שמטרתו גם לומר, יש פה ממש הרב בעיקר מחדש כאן, שיש צד בהספד לומר שאנחנו בעצם רוצים לומר למה ברוך שתהיה תחיית המתים לגבי אותו בן אדם. זאת אומרת, יש צד בהספד שהוא אומר תחיית המתים תגיע. למה? יש לו תורה, יש לו המון מעשים טובים, הוא עשה המון דברים שוודאי יוצרים פה תשתית לאמונה בתחיית המתים.
תחיית המתים לגביו או בכלל?
כן, גם וגם.
לפי
הדעה הראשונה,
לפי הדעה
הראשונה,
זה דווקא דברי תורה שלו, של אותו בן
כן.
אדם.
אז הם
עושים
בינם
שלו,
אז חידושים.
גם החידושים גדולים.
כן, אבל הוא למד תורה, אומרים, הוא למד מסכת כאלו. קראתי השבוע שיחות של הרב יצחק זילברשטיין. הוא רב של בבני ברק, גאון עולם. הוא תמיד חכם עצום. יש לו הרבה שיחות מעייפות. אז הוא אומר שהיה... היה מפורסם בדור הקודם שהיה יהודי אחד, זה היה צדיק גדול, לא היה רב, היה סתם יהודי פשוט, וקראו לו רבי נוח הן, זה היה השם שלו, אני היה לו כינוי רבי נוח הן. אז למה התפרסם הכינוי הזה? כי בערוב ימיו הוא אמר, הוא סיים את השס, זה הסיום של שס, ואז הוא אמר אני רגוע, אני אבא אל השמיים, אני אמנם יהודי פשוט, אבל זכיתי לציים את השס 55 פעמים. אז שישאלו אותי למה את השס, אני אגיד הן בגימטריה 55. אז דבק בו השם נוח הן, זה אני הכינוי שלו, נוח הן. הוא נוח לו, יודע, הוא יגיד הן. זה די פשוט. אולי הרב לא זה. ציים את השס 55 פעמים. יש לו שם סיפורים, יפים כאלה מתחיקים. הוא סיפר על שהיה ישיבת טלז של... ישיבת טלס, היו שם, היה ידוע שיש שם כישרונות לא רגילים פעם, בטלס של לפני השואה. אומר, היה שם יהודי שהיה לו, כל שבת לומד מסכת שבת, כאילו מקריכה לקריכה, מותר גם מספיק את זה. זאת אומרת, בין גברה לגברה בקריאת התורה היה סוגר איזה 40 דפים, משהו, לא יודע, איזה מספר כזה, היה גומר בקריאת התורה, גומר מסכת שבת, כל שבת. אנשים כאלה, דמויות מופלאות. טוב,
מי שברך? הרבה מי שברך,
כן, יש לו זמן לעשות מסיים.
אז אם אומרים על הגוף מצד העבר, אז זה לאו דווקא להגיד את התורה שבו למלת ועלמה.
אנחנו נכנסים למערכה של דוד המלך, נתחיל אותה, אני לא יודע מה השעה. שעה?
8:20
או 25?
25.
טוב, כתוב כחצות הלילה אקום להודות לך, וכי דוד פל גדל על היקר עם אורתה הקיים, קידמתי בנשב השבע. כבר בתחילת הלילה הוא כבר היה ער. אומרת הגמרא, מיישבת הגמרא, שמעולם לא עבר עליו חצות לילה בשינה. מה זאת אומרת? לפי רבי זירא, עד חצות הלילה היה מתנמנם כסוס. זאת אומרת, לומד תורה אבל מנקר קצת. מכאן ואילך היה מתגבר קרי, מחצות לומד כמו שצריך. רבשי אמר, עד חצות הלילה הוא היה עוסק בדברי תורה, מחצות היה עוסק בשירות ותשבחות. ככה כל לילה של דוד המלך. נראה, דחצות לילה ראשונה הוא זמן המנוחה בטבע, ודוד המלך מצד שכל פעולותיו בזמן הפעולה היה רק לצורך ישראל, לכן בחר לעשות לעצמו רק בזמן הראוי למנוחה. מה זה מנוחה של דוד המלך? שהוא דואג לעצמו. כל היום הוא דואג לכלל ישראל. מה זה מנוחה? אצלנו גם מנוחה דם דואג לעצמו. דואג לעצמו לעולם הרוחני שלו. לכן עיקר עבודתו לצורך הכלל אמר חצות הלילה. מצד צורך עצמו אמר קידמתי בנשק. מה ההבדל בין העבודה שדוד עובד לעצמו לעבודה שעובד לכלל ישראל? החילוקים שבין עבודתו לצורך ישראל ובין עבודתו לצורך עצמו בשלושה דרכים. אחד זה קביעות. צורכי ישראל אי אפשר להפסיק יום אחד מלעסוק בהם. אין דבר כזה. אתה עוסק בביטחון, מי שעוסק בביטחון של עם ישראל, בכלכלה של עם ישראל, בזה. אין יום אחד שאפשר להגיד היום לא. מה לא? כל הזמן צריך לשים לב. כמו שכתוב, לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל, זה הבן שלו, שלמה למד את זה מאבא שלו. אז שלמה אומר, לעשות משפט עמו ישראל דבר יום ביומו. השם כמצד עבודה פרטית, טוב, יכול להיות, אינו יום, דומה יום לחברו, ייתכן ליפול בזה ביטול. יכול להיות שיום אחד הוא לא, אתה לא, נגיד יום אחד הוא לא מתקדם בשס, לא עובד על איזה מידה שהוא צריך לתקן, אבל ענייני כלל ישראל אי אפשר לחכות לזה, צריך לעשות. אם יש מלחמות, יש בעיות כלכליות, יש נושאים מדיניים, חברתיים, אתה לא יכול להגיד, מצטער היום לא. אין לו איזה בחירה, זה לא בחירי. ככל שאדם נכנס לתפקיד יותר ציבורי, יש לו פחות בחירה חופשית. זה כלל מאוד מאוד חשוב לכם. הוא פחות ופחות בחירה, הוא צריך לתת מענה לצרכי הציבור. בית החיזוק שבעבודת הכלל, שם כל מעייניו ולא היו כוחותיו הגופנים מונים אותו כלל. בעניינים של כלל ישראל יש סייעתא דשמיא, כשאדם עוסק בעיני כלל ישראל יש סייעתא דשמיא מיוחדת שהמניעות הגופניות הרגילות לא חלות. כשאדם עוסק בעניינים הפרטיים שלו אז הוא מוגבל בגוף, אז הוא צריך לישון כמה שעות וצריך זה. כשאדם עוסק בעניינים של כלל ישראל בכל הלב, יש לו סייעתא דשמיא והגוף שלו לא מעכב. הדברים הגופנים הרגילים לא מעכבים. הוא יכול לא לישון, לא לאכול, לא זה, והוא ממשיך לתפקד. בעבודה הפרטית, כשאתה עוסק בעניינים הפרטיים, גם הרוחניים אבל שלך, זה תלוי במידת יום ושינוי, תלוי בכוחות. דבר שלישי, עיקר עבודתו בעד הכלל היה שירות ותשבחות. מה דוד המלך הוריש לכלל ישראל במתנה? את ספר תהילים. אין לנו חידושים שדוד על השס. מסתבר שהיו לו חידושים. אבל אנחנו לא, אין לנו את זה. בעיקר היה מה שהוא פעל, הנכס הלאומי שהוא השאיר לנו, זה השירות ותשבחות. בשירי דוד עבדך, הרב מוקוטה בעולת ריאה, שירי דוד עבדך, שדוד הוא היה הרגש של כלל ישראל. הוא בנה את עולם הרגש הכלל ישראלי. אז זה לדורות עולם. כן, הוא העיד על עצמו, בסוף ספר שמואל, דוד מעיד על עצמו, נעים זמירות ישראל, אני שר את השירים של כלל ישראל. עסק התורה שלו, זה לא עבודה הכללית, זה והוא עניינו הפרטי. כל מה שעסק בתורה מצד הכלל, היה כדי לכונן בניין שנורות ישראל. כל התורה שהוא למד זה בשביל לכתוב את תהילים. שזה היה מידתו עבור הכלל. לכן, פירש כל אחד מאנו מוראי, חלק אחד מההבדל שבין עבודתו שבחצי לילה הראשונה, שזה זמן המנוחה, שאז כל עבודתו עבור עניין עצמו הפרטי, לחצי לילה השני, שאז עבודה עיקרית מסור רק לעניין הכלל. לכן, רב הושעיה אומר, מעולם לא עבר עליי חצות הלילה בשינה. כשהגעתי לענייני הכלל, בחצות מתחילים ענייני הכלל, אין דבר כזה שישנתי. יכול להיות שלפני חצות לפעמים ישנתי, שזה היה קשור לזמן הלימוד שלי. אבל אחרי חצות, הזמן שמיועד לכלל ישראל, לעולם לא ישנתי. עבודת הכלל זה דבר קבוע, לא יחסר בשום אופן. מה שאני כן, עבודת הפרט. רבי זיירה אומר, עד חצות הלילה שעסקתי בעבודה פרטית, היה מתנמנם כסוס. זאת אומרת, כוח הגוף מתערב בו, בתור משפטי, לפעמים מתנמנם, לפעמים הוא מנקר, יוצא לו שהוא קצת מנמנם, כי סוף סוף הוא בן אדם. אבל כשהוא היה מגיע לעניינים של כלל ישראל מחצות, מתגבר כארי, כוחות החומר לא היו מונים אותו כלל מעבודת הכלל, שום מניעה ושום דבר, לא היו שום בעיות. רבשי אמר את חוצות על העוסק בתורה, שזה הצד הפרטי, מכאן ואילך שירות ותשבחות שהוא עניין הכללי. טוב, למה דווקא סוס ואריה? מה שימלו לשתי בעלי חיים הללו? נראה ששני בעלי חיים הם האמה לוחמים ומנצחים, שתי בעלי חיים שמבטאים גבורה וחוזק. מה ההבדל? הסוס מוכן למלחמה לא מצד עצמו. סוס מצד עצמו הוא לא באמת מלחמה. תלכו לסוס סתם, תעשו לו, תביא לו אותו, הוא מיד בורח. הוא לא עניין להתקיף, הוא לא טורף, הוא לא מתנפל. סתם ככה סוס, הוא לא מסוכן. אלא מה? כשרוכבים עליו, הופכים אותו לחיה מסוכנת. הבן אדם מדהיר אותו, והיו שיטות, כל מיני שיטות איך להדהיר אותו, ואז הוא הופך להיות חיה מאוד מרתיעה. זה שליש שימוש לאדם שרוכב עליו ואוסר את המלחמה על ידו. ראשן, כן, הארי יש לו גבורה מצד עצמו, הוא חיה מאיימת, בעצמו משיב לסונב גמור. לכן גם במלך יש שתי בחינות של גבורה, אחד מצד עצמו ובעניין זכות התורה והתפילה, שבהם עיקר ניצחונם של ישראל, וזכותו בעצמו, שבזה רבים נשענים וניצלים. יש לו, דוד היה לו מעלה מצד עצמית, שהוא הביא ברכה לכלל ישראל מצד עצמו, שהוא היה מלא תורה, מלא תפילה, ובזכות עצמו הוא היה אריה, הביא ברכה לכלל ישראל. ויש שני, כוח שני, שלפעמים המלך יש לו זכות הציבור מסייעת לו, הוא בחינת סוס. זאת אומרת שהוא עכשיו, בגלל שהוא משרת את הציבור, זה נותן לו כוח. אז לא מצד עצמו יש לו כוח להביא ברכה לציבור, אלא מצד התפקיד שלו, התפקיד עושה את הבן אדם, נותן לו את הכוח. אז כשהוא השתמש בזכות הציבור, אז הוא דומה לסוס, שהוא משהו למלחמה רק בתור אמצעי, והלוחם רוכב עליו. כשעומד במדרגות המדרגה נקרא עבד לעם הזה, כמו שבארתי. לכן למשל כשוס, זה כוחו של דוד עד חצות, שעבודתו ותורתו מצב שינו ששלם וגמור כפי גדול ערכו, ומשתמש בכוחם של כלל ישראל. מכאן ואילך מתגבר כארי, שבעצמו יריע ויצריח על אויביו, והיו ישראל נהנים מקדושתו ומכוחו, שהיה מגין עליהם כפי גודל ערך עבודתו. טוב, שבת שלום, בהצלחה. אומר שעד חצות זה הזמן הנורמלי לישון, ימי חצות כבר לא ישנו. מבחינה רפואית זה נכון, ראיתי פעם מחקר ששינה לפני חצות יותר יעילה לגוף משינה אחרי חצות.
משמונה בערב אני חושב.
היה לי רב לפני הרבה שנים, שמאז הוא סיפר לי שהוא מאז שהיה בחור ישיבה, הרבה שנים, אני יודע שהוא היה הולך לישון בשמונה בערב, משהו כזה, קם ב-12, והיה לומד ברצוף מ-12 עד שמונה, והוא אמר שזה יותר יעיל, שמספיק פחות שעות שינה בפני חצות, כי הם שנות שעות יותר איכותיות. הוא אמר, קרא זה מחקר, הוא ראה שזה נכון.
שמונה
עד חצות. מה? ישנים בתחילת סדר ובחצות, עושים תיקון חצות ודברים כאלה. ככה היה הרבה קהילות ישראל, ככה היו נוהגים, לקום בחצות, ואז להתחיל את היום. היו יושבים שם מוקדם, תראה היום מתי השמש עוקעת, ושש כבר חושך. הולכים לישון, קמים בחצות, מתחילים את היום. בגלל שיש חשמל וזה וזה, אז הכל מתבלגן. מתחילים, אפשר לדיקור בלילה וזה, אז נהיה, הכל מתבלגן לנו. אבל המצב הנורמלי הוא שאדם קם לפני האור. כתוב, העיר השחר, כוננות עם שחר, כבר בשחר אנחנו בכוננות. שבת שלום.